ברוכים הבאים בשם השם לכל האנשים הצופים. באמת אנחנו בתקופה מאתגרת קצת, או מאתגרת הרבה, אבל צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, בגודל האמונה ותוקף הביטחון בחסדיו הרבים, שהקדוש ברוך הוא שהוא מביא לא קשיים על עם ישראל אלא אתגרים. ואתגר כמו בצבא, כשיש אתגרים קשים והסיירות נותנים להם את האתגרים הקשים האלה, אז הקדוש ברוך הוא שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, מפעם לפעם בא לאתגר אותנו ולהגדיל אותנו. בא להראות לנו שאנחנו לא רק העם הנבחר, אלא אנחנו עם גדול ועם מלוכד ועם שיכול לעמוד בכל האתגרים שהקדוש ברוך הוא מציב לפתחנו, רק שאנחנו צריכים לקבל את זה בצורה טובה, בצורה תקינה, וזה על ידי לימודי האמונה. לימודי האמונה גורמים לאדם את הגודל הרוחני העצום שהוא צריך, שנדרש בשביל לעמוד באתגרים האלה. רציתי לדבר היום דווקא על הנקודה של האחדות. הייתי קורא לזה אולי אחדות ישראל בזמן הקורונה. מה הכוונה? שאנחנו יודעים שהימים האלה באמת המשימה הזאת נפלה עלינו ככה בימים כל כך גדולים. הגמרא בתענית כותבת, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ואומר רש"י מה זה אדר? זה לא רק חודש אדר שיש לנו שם את פורים, אלא פורים ופסח, שבהם נעשו ניסים לעם ישראל, שהימים האלה הם ימים מאוד מאוד גדולים. נס המגילה וניסי יציאת מצרים, שבאמת המשותף להם מאוד מאוד גדול. המשותף להם, כמו שהגמרא אומרת, זה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ועל עצם הנס מגיע לנו הנקודה הזאת שאנחנו צריכים להיות בשמחה. אבל יש עוד קשר פנימי בין שני המועדים האלה. והקשר הוא שבאמת אם נסתכל בשורש של פורים ובשורש של פסח, אז יש פה עניין של האחדות. הכוח שמחזיק את עם ישראל בפורים, בנס פורים, אנחנו יודעים מה הכרטיס כניסה של המן חס ושלום לפגוע בעם ישראל, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, שכל אחד מפוזר מהשני. שם המן, שם המלאק רוצה להיכנס, ואסתר שיודעת את הסוד הזה, היא בעצם באה ואומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. כשאנחנו נבוא ונתכנס יחד, שכל עם ישראל יתכנס כאיש אחד בלב אחד, אז זה יהיה הכרטיס ניצחון שלנו בעצם בעמלק. כאשר אנחנו נתכנס כולם יחד, כאשר נהיה כמו איש אחד בלב אחד, אז שמה אין מקום לאמן לקטרג על עם ישראל. ממילא אם לך כנוס את כל היהודים הוא היה סיבת הגאולה, אז ודאי שגם זה סיבת השמחה, כשכל עם ישראל הוא ביחד, כשכל עם ישראל מאוחד, מלוכד, אז זה שמחה גדולה. אין שמחה גדולה כמו האחדות. בפסח אנחנו אומרים משהו מאוד מאוד תמוה באגדה, שרבו המפרשים עליו, אנחנו ניקח שניים מהם. אנחנו אומרים באגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. המשפט הזה צריך ביאור. מה הכוונה קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו? מה דיינו? הרי כתוב בפסוק מפורש, בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. תכלית ומגמת יציאת מצרים הייתה מתן תורה, מעמד הר סיני ומתן תורה. בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זה שאנחנו מקבלים את הצביון הזה שאנחנו עבדי השם, זה בעצם תכלית ומגמת יציאת מצרים. איך? על ידי מתן תורה. אבל אם אנחנו מגיעים להר סיני, מצפים לקבל את התורה ולא מקבלים, אז מה דיינו? במה יש, מה דיינו? מה, איזה די לנו? במה? שעמדנו לפני הר סיני, מה היה בעמידה הזו? אז אבודרעם מביא על המקום, רב אברום שפירא היה מדבר עליו הרבה, שאבודרעם מסביר שאילו קרבנו לפני הר סיני על פי הגמרא בשבת. הגמרא בשבת אומרת, כיוון שעמדו ישראל על הר סיני, מיד פסקה זו המתן. עצם העמידה של עם ישראל בהר סיני כבר תיארה אותה מכל תומת מצרים, מכל עבודת הגילולים שעם ישראל, עד כדי כך ששרו של מצרים אומר הללו והללו, חס ושלום, עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו, למה אתה קורא להם את הים? היה איזה דימוי חס ושלום של בני ישראל לעבודת המצרים, כמו שהם היו בחברתם ובעצם למדו ממעשיהם. אז כשהם עכשיו באים לקבל תורה, אי אפשר שהעם שהיה עובד עבודה זרה יוכל לקבל את התורה, אלא שהיה צריך את הניקיון הזה. הניקיון הזה נעשה בעצם העמידה של עם ישראל בהר סיני. אומר אבודרעם, זה הפשט מה שכתוב בבעל ההגדה. אומר בעל ההגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? זה לא דיינו הכוונה במשמעות שדי לנו, מספיק, לא צריכים עוד, אלא די לנו להודות. עצם התארה שעם ישראל עמד בהר סיני ופסקה זו המתן של זוהמת המצרים, רק על זה, כבר על זה דיינו להודות לקדוש ברוך הוא. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני מופיע עוד במפרשים, כמדומני בשם היעבץ, שהוא מסביר שמה זה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? על מה נודה שעוד לא קיבלנו את התורה? אומר הרב היעבץ, שכיוון שכתוב בפסוק וייחן שם ישראל נגד הער, בכל המסעות שעם ישראל נוסע במדבר כתוב ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. המקום היחידי שכתוב וייחן לפני הר סיני, וייחן שם ישראל נגד הער. מה המשמעות של וייחן שם ישראל? אומר הרב היעבץ, הוא אומר שכשעם ישראל עמד לפני הר סיני, הוא הגיע למדרגה של אחדות, כמו שאומר רש"י, וייחן שם ישראל נגד הער, כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, עצם זה שעם ישראל הגיע למדרגה של אחדות כל כך נעלית, כשהוא עמד בהר סיני, רק בשביל זה דיינו להודות. ועל זה ודאי שדיינו להודות בפני עצמו. ודאי וודאי שזה מה שגרם לנו אחרי זה את קבלת התורה. אבל גם אם חס ושלום לא היינו מקבלים את התורה, והיינו מתאחדים ברמה כזאת של איש אחד בלב אחד, על זה דיינו להודות. וחשבתי, בעניותי, שאולי אפשר לחבר את שני התירוצים. שני התירוצים של האחדות, והתירוץ השני של פסקה זו המתן, שניהם זה תירוץ אחד. כי אי אפשר להגיע לאחדות בלי טהרה פנימית. כשעם ישראל רוצה להגיע לאחדות שלמה, באמת באמת להיות כאיש אחד בלב אחד, הוא חייב, חייב, חייב את הטהרה. כי הטהרה הפנימית, הטהרה המידותית, היא זאת שמקשרת אותנו להיות כאיש אחד בלב אחד. במיוחד בתקופה הזאת, שהמון אנשים בבידוד, חשבתי על זה לאחרונה, מה עבודת השם בבידוד הזה? בבידוד, אני רוצה להתחבר עם כולם, אני רוצה לאהוב את כולם. אומרים לך, לא, עכשיו שבועיים תהיה בבידוד. אפשר אולי על דרך הרמז להגיד ש בבידוד הזה זה כמו עבודת החשבון נפש שאדם עושה, והטהרה הפנימית שאדם נזקק אליה, שאחרי זה שהוא יצא מהבידוד הזה, הוא יוכל באמת לבוא ולאהוב את כל עם ישראל. הוא ירצה באמת מקירות ליבו, שהוא יהיה כל כך זך וטהור, ויגיד כמה חסרים לעם ישראל, בכל הזמן הזה שאני נמצא בודד, וכמה חשובים לי, וגם לא, מי שלא בבידוד, ושלא יהיו עוד בעזרת השם, תעצר המגפה הזאת. אבל כל מי שבעצם מבין את העניין של הימים האלה, שבעצם אנחנו צריכים לעבוד על הטהרה הפנימית שלנו, ואנחנו צריכים לבוא ובעצם להתחבר עם בני משפחתנו. המון אנשים היום מדברים, מה אנחנו נעשה עם הילדים שעות כל כך הרבה שעות בבית? זה זמן איכות. זה לא זמן שמה אני אעשה איתו, איך נעביר את הזמן. הפוך, תנצלו את הזמן הזה לזמן איכות עם הילדים. בשטף החיים, במרוצת החיים, שאין לנו זמן לשום דבר, ואנחנו כל הזמן רצים מדבר לדבר לדבר לדבר, רצים לעבודה, חוזרים לקניות, חוזרים לטפל מה שצריך, מה שזה. אין זמן איכות עם הילדים. צריך לפנות זמן. עכשיו הגלגל יתהפך. יש לנו כל כך הרבה זמן. בוא ננצל את הזמן איכות הזה עם הילדים, את הזמן איכות עם ההורים, את הזמן איכות עם המשפחה. הייתי אומר אולי שזה בעצם התפקיד של הזמנים שלנו עכשיו לקראת חג הפסח, שבעצם כל עניינו והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. לא עוד גזירת פרעה, כל הבן הילוד היורה תשליחו. נגד גזירת פרעה באו חזל ואמרו הפוך, המצווה והגדת לבנך ביום ההוא. המצרים לא יכולים עלינו, אנחנו יותר חזקים מהם, אנחנו עם הנצח, אנחנו ננצח את כל הדברים הקשים שעורבים לפתחנו. ואם יצאנו מפרעה ומבית עבדי ועברנו את כל הגלויות, גם את הצרה הזאת אנחנו נעבור. זה גודל האמונה. אבל אנחנו צריכים לתפוס את הימים האלה ולדעת לנצל אותם. לדעת לנצל אותם על הצד הטוב ביותר. לדעת להתחבר עם בני המשפחה. לדעת להתלכד איתם. להיות כאיש אחד בלב אחד. נכון? בשביל זה צריך טהרה פנימית. וצריך מחשבה איך ומה הדרך הנכונה. אבל הדבר, היסוד הוא, צריך לדעת איך אנחנו עובדים עוד יותר על כיבוד הורים. איך אנחנו עובדים על כבד את האחים, את אחיך הגדול, ואת כל שאר האחים, את האחים הקטנים. מתי יש לנו עוד הזדמנות? כל כך הרבה זמן להיות עם המשפחה בבית. איזה זמן מבורך זה. להפוך את הגלגל, לא לתת לכל הלחץ ולכל התקשורת מבחוץ לנסות ללחוץ אותנו למקומות שליליים, ללחץ, לחרדות, למה יהיה. לא. לבטל את כל הדברים האלה. לבוא ולדעת שאנחנו מאמינים בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא משגיח, והוא בא ושם לנו פה ניסיון ואתגר, שאנחנו נעמוד בניסיון הזה. וזה הדבר שבעצם יכול מאוד מאוד לחזק אותנו. והרב חרלאפ בספר מי מרום חלק וב כותב פסקה מאוד מאוד יפה. אני אתחיל באמצע הפסקה. אומר הרב בפרק כ"ח פסקה שנקראת גילוי האמונה, שזה בעצם יסוד השמחה. אומר הרב שיסוד האמונה זה בעצם ההמשכה של האמונה שלנו פה בעולם. האמונה זה כמו והיא אומן את הדסה, זאת אומרת להיות עם, בקשר בלתי נפרד עם הקדוש ברוך הוא, וכל אדם שהוא מאמין, מאמין בלב שלו, הוא בעצם בקשר. הוא בעצם בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, עם ריבונו של עולם. והדבר הזה בעצם, התקופה הזאת צריכה לחזק אותנו ביסוד האמונה. בסוף הימים, אומר הרב, בשעה שהסתרה אחרא מרגישה כי קיצה קרב, וכי יום השם בא בוער כתנור, שילהט את כל הרשעים, ויודעת שכל זה בא על ידי גילוי האמונה שמחזירה את הכל לראשית ההתחוללות. אומר הרב, בעצם יש מציאויות רוחניות שהתפקיד שלהם בעצם לבוא ולאתגר אותנו, לבוא ולחולל פה שינויים קשים במציאות, שאנשים שלא מורגלים בלימודי אמונה לא יכולים, קשה להם להתמודד עם הדבר הזה. על ידי שאדם מתחזק בלימודי אמונה, הוא בעצם בונה בתוכו את היסוד הזה של לדעת שהכל מאיתו יתברך. וכשעשית רחה יודעת שאנחנו לפני רגלי משיח, שאנחנו לפני גאולה, היא מנסה ומשתדלת לבוא ולמנוע את הגאולה בכל מצב, בכל מחיר אפשרי. עד כדי כך, שאומר הרב, שעשית רחה מרגישה את כל זה שבעצם הגאולה הולכת ומתקרבת בצעדי ענק, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ארץ ישראל הולכת ומתפתחת, ירושלים נבנית, אי אפשר לא לראות את הכלכלה העולמית שהיא יושבת על מדינת ישראל, אי אפשר שלא לראות את ההתפתחות של הצבא, של התורה, שלא הייתה כמותה בכל שנות קיום העולם, בצורה כל כך איכותית וגדולה. כשעשית רחה מרגישה את כל זה, היא נכנסת ללחץ. עשית רחה נכנסת ללחץ. אומר הרב, נאבקת היא על קיומה. איך עשית רעך נאבקת על קיומה? ופורסת ענני צבון ורוח דיכאון על הכל. זאת אומרת, מין ציור כזה, שעשית רעך מנסה למנוע מעם ישראל להיות בשמחה. כי יודעת שמה שמקרב את הגאולה זה השמחה. על ידי זה שהקדוש, שכל אחד ואחד מישראל מתחזק באמונה, והוא בעצם מכיר ויודע שהכל ביתו יתברך, והוא בוטח בו בביטחון גמור, מה מערער לו את הביטחון הזה? אותו דיכאון, אותו עיצבון, פתאום מתחיל להיכנס לספקות, עניינים, למחשבות שמדכות לו את הלב, שמערעות לו את האמונה. ומרוויחה היא בזה שמתעוררים פקפוקים ויסוסים, ועל ידי זה נעלם את האמונה וכל צבאות קודש פעולותיה. זאת אומרת, שמה הדבר שגורם העצבות, מה הדבר שגורם הפחד, החרדות, מה יהיה? גורם לפקפוקים, פתאום שאלות באמונה. אומר הרב שמכיוון שרק השמחה דוחה את כל היסוסים והפקפוקים למיניהם, ורק היא מבדת את הכל, יודעת הסתרה אחרא שאם לא תפרוס ענני צבון, תתגלה השמחה בעוז השם וחדוות קודשו. זאת אומרת, הסתרה אחרא יודעת ומכירה את מה שאנחנו לא מספיק מכירים. שמה מחסל אותה? מה הדבר שגורם להתגבר על הסתרה אחרא, להתגבר על היצבון? השמחה, התוקף של האמונה. אז אומר הרב, עשית רחה יודעת שאם לא תפרוס ענני צבון, תגלה השמחה בעוז השם וחדוות קודשו. אתו תפר את האמונה ועל ידה תתבטא לגמרי מן הארץ. לכן ראשית דרכה להזיק, להכניס עיצבון ודיכאון בכל העולם. אומר הרב, הוא רומז פה, הוא אומר שההתחלה שלה, היסוד שלה להכניס עיצבון בעולם, להכניס פירוד, להכניס מין אלה מחששות וספקות. אומר הרב, הוא עניין התעוררות המלחמות בסוף הימים, שבזה יורד הכל מן הסדר, ובין סדר אין נחת ושלוות רוח. זאת אומרת, כשיש חוסר בהירות, אז אנשים נכנסים לבלבולים, לספקות. אומר הרב, אז מה באמת צריך לעשות? מה כן נעשה? ואולם דווקא בשביל זה, יש להתאמץ ביותר להתלבש בשמחה ובטוב לבב. למרות כל הצרות, העינויים, העיגונות, כדי להימצא אז ברוח ודאות לדחות בזה את כל הפקפוקים והיסוסים והספקות, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. זאת אומרת, היסוד הראשון שאנחנו לומדים פה היום, זה בעצם העניין הזה של השמחה. אתם יודעים ש... שהרבי עקיבא איגר, כשהיה מגפה, חולרה, כשהיה בתקופתו של רבי עקיבא איגר, אז הוא כתב איגרת מאוד דומה למה שמשרד הבריאות כתב היום, לא להתקהל, לא לעשות מניינים גדולים, ולהתרחק אחד מהשני, ולעברר את כל המקומות, וכו' וכו', שלא התפשט הנגף. אבל משרד הבריאות החסיר פרט אחד שרבי עקיבא איגר כתב. צריך לעדכן אותם. רבי עקיבא איגר כותב שם במכתב ובמה שהוא פרסם לכל בני קהילתו, שבאמת שבאותו אזור שלו לא התפשט כל כך בזכות הזהירות היתרה שהוא נקט, אומר רבי עקיבא איגר שעם כל הזהירות שצריך וצריך לשמור על זהירות, אסור לנו לאבד את השמחה. אומר רבי עקיבא איגר, השמחה היא חלק מהרפואה, היא חלק מהתקנה, היא חלק מהבריאות הנפשית של האנשים. כי המון פעמים שנכנסים למצבים כאלה של בלבול, של חוסר ודאות, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, לוקחים את זה פנימה ובעצם נכנסים לאיזה מין דכדוך של נפש. שזה דבר שאסור שיקרה. מה, הקדוש ברוך הוא התפטר? הנה לא ינום ולא ישן, זה אומר ישראל. הקדוש ברוך הוא לא התפטר. קיים עלן שהוא ממשיך להשגיח בכל עת. מאתגר אותנו קצת, לבדוק. לדפוק על הקנקנים אם הם מספיק חזקים. אבל אנחנו מודיעים שאנחנו מאמינים בני מאמינים. ומוכנים לעמוד בכל הבדיקות של הקדוש ברוך הוא אותנו. וכשאנחנו ככה מודיעים הקדוש ברוך הוא ואומרים לו אנחנו בוטחים בך, אין לנו אלא אחד, מי שדבק רק באחד, אז הוא באמת לא צריך לפחד משום דבר בעולם. כי כשאדם דבק בכל לימי נפשו ומעודו בקדוש ברוך הוא, אין לו ממה לפחד. ממה הוא יפחד? בכל מיני דברים קטנים שהקדוש ברוך הוא זה בעצמו שברא בעולם. הוא לא יפחד משום דבר, הוא אומר אם לקדוש ברוך הוא אנחנו בוטחים בך. והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. מי שבאמת בביטחון, מי שבאמת זה, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו חסדים. הקדוש ברוך הוא שומר עליו מכל דבר וצרה. דבר נוסף שחשבתי, שקשור לפתיחה של הדברים שדיברנו, כשנכנס אדם מרבים בשמחה, אמרנו זה ימי הפורים וימי הפסח. והנקודה השנייה זה בעצם על מעלת האחדות. הדבר ששומר על עם ישראל זה העניין הזה של האחדות בעם ישראל. הנושא עכשיו הוא לא מפלגות, זה לא נושא של פירודים, זה לא נושא של מחלוקות, כולם עכשיו מתגבשים יחד, ואת היחד הזה אנחנו חייבים לשמר בתוכנו, לא רק למצבים קשים, לא רק למצבים מאתגרים, מעמיד עליהם מלך בשביל שמה? בשביל שנחזור ונתאחד. אנחנו מודיעים שאנחנו מתאחדים בלי קשר לקורונה הזאת. אנחנו לא רוצים כל מיני סיבות חיצוניות להתאחד. לא סתם, אנחנו פותחים בתפילה, הרי אני אוהב כל אחד ואחד בישראל כנפשי ומועדי. אתה רוצה להיכנס לתפילה לשם ייחוד קודש בריחו ועם ישראל. אנחנו לא מפרידים את הדברים. הרב חרלאפ כותב על זה מאמר שלם, הנקודה של האחדות, שהוא כותב שצריך לדעת שיסוד האחדות, אומר הרב, הוא בעצם יסוד מאוד מאוד חשוב. הוא קורא לזה לפרק הבטא בעין יפה. יסוד של הפסקה שם, אומר הרב, זה בפרק סמכתת, גם כן במי מרום חלק וב, פרק ששווה לימוד בפני עצמו ושיעור בפני עצמו. אומר הרב שצריך לדעת שהמון פעמים כשאדם בא לפסול מישהו, אז הוא בעצם פוסל את עצמו. זאת אומרת, האדם השלם באמת צריך לדעת שכשהוא שלם, הוא צריך להסתכל גם על האנשים שנראה בעיניו כפחות שלמים בעין יפה. זאת אומרת, כאשר בן אדם מסתכל על מציאות מסוימת, זה יסוד שהוא נכון בכל דבר בחיים, והוא נכון בזוגיות ובחינוך ילדים ובתא משפחתי ובאחדות, והנקודה הזאת שמורנו ורבנו כל הזמן מחנך על זה, הרב זלמן מלמד, הבטא בעין יפה. לכל דבר במציאות אתה יכול להסתכל עליו בשני רבדים. אתה יכול להסתכל עליו בעין ביקורתית, בעין שלילית, ואתה יכול להסתכל עליו בעין חיובית, בעין מהירה. והבחירה נתונה ביד האדם. כל אדם בכל מציאות. אתה יכול להסתכל על הילד שלך, אני תמיד נותן דוגמה, שילד מביא תעודה לאבא מהבית ספר. אתה יכול להסתכל על התעודה, להגיד לו, תשמע, איזה יופי, קיבלת בגמרא 90, בתורה 100, במשנה 70, בהלכה 80, וכו' וכו' וכו'. אבל אני רואה שיש פה מקצוע אחד, שהוא לא משהו, אנחנו נתגבר על זה ביחד, אבל בסך הכל אני רואה פה משהו משהו. יכול להיות בן אדם אחר, שהבן שלו יביא לו תעודה, בסוף המחצית או בסוף השליש, הוא אומר לו, מה זה? למה יש פה ציון לא טוב? או כמעט מספיק? מה זה? זה הילד שלי, ככה חינכתי אותך. הוא כאילו לא רואה אפילו את כל התמונה בשלמות. הוא לא רואה את הציונים הטובים. מה? אין שם ציונים טובים? הילד שלך ילד מושלם, יש לו איזה קושי במשהו מסוים. אבל הבחירה היא אצל האדם. האדם בוחר במה להתמקד. זה נכון כלפי הילד, זה נכון כלפי האישה, זה נכון כלפי עם ישראל. האדם בוחר במה להסתכל, איך להסתכל. ואומרים לנו חז"ל, אתם צריכים להסתכל בעין יפה. אם הציבור הישראלי היה מסתכל אחד על השני בעין יפה, לא היו מחלוקות. אם כל אחד יסתכל על החלק השני בעם, מה אני יכול ללמוד מהחלק המסוים הנוכחי בעם? יש חלק בעם שאתה יכול ללמוד ממנו את הרבצת התורה, את המסירות נפש לתורה, מתוך הדוחק ועוני וכו' וכו' וכו'. יש חלק בעם שאתה יכול ללמוד ממנו את המסירות לעם ישראל, את ההליכה לצבא, את הנחישות, את הגבורה. יש חלק ממנו שאתה יכול ללמוד את השילוב המיוחד של השמחה בעבודת השם. כן, על הפן החסידי יותר של השמחה בעבודת השם. יש פן שאתה יכול ללמוד את הרצינות בעבודת השם. מכל אחד ואחד ואחד אפשר ללמוד. רק השאלה אם אתה בא ללמוד מהשני, אתה בא להסתכל עליו בעין יפה או חס ושלום להפך. חס ושלום בעין לא יפה. אז אומר הרב, כשיש מחלוקות, כשיש אתגרים, כשיש תגרה בין החלקים השונים בעם ישראל, צריך לדעת שאסור לנו לוותר על שום חלק. זה כמו שבאדם יש חלקים שהאיברים שהנשמה תלויה בהם, יש בן אדם ראש, יש לבן אדם לב, יש לאדם מוח, הוא לא יכול לוותר על הדברים האלה. ככה בעם ישראל, כל עם ישראל זה איברים שהנשמה תלויה בהם. ואסור, אסור, אסור לנו, נכון? אז יש אנשים שהם הראש, יש את המנהיגים שהם עיני העדה, יש את החלקים שהם יותר ברגליים, יש, נכון? הגוף של האומה הוא בנוי מחלקים שונים. אבל אנחנו בסופו של דבר לא יכולים לוותר על שום חלק, גם אם הוא החלק הכי נמוך. אבל הכל זה גוף אורגני אחד. ממילא, הפתרון הטוב בעצם הוא תלוי בשני הצדדים. כל פעם שיש מחלוקת בין שתי אנשים, שאתה רוצה לבוא ולחזור ולאחד אותם, תבוא ותשאל צד א', תגיד לי כמה דברים טובים יש לך לומר על צד ב'. עד עכשיו רבת איתו, זה, הסתכסכתם, ת, ת, ת. עצור, עצור הכל. תרגע, תגיד לי כמה דברים טובים אתה יכול להגיד עכשיו. תחשוב, איזה דברים טובים אתה אוהב אצל הצד השני. וואי, פתאום הוא התחיל לחשוב, חושב, חושב, הוא אומר, וואי, באמת יש לו ככה, יש לו ככה, יש לו ככה. אז למה אתה רב איתו? לא, אבל אני, כי התמקדת בחלק השלילי. והצד השני, תבוא אליו ותגיד לו, תגיד לי כמה דברים טובים אתה יכול להגיד על צד א'. יחשוב, יגיד באמת, האמת היא שהוא עזר לי פעם, והוא זה, והוא זה, והוא זה, כמה דברים טובים. מה השתנה לפני 5 דקות? רבתם. עכשיו, אתם פתאום, מכל הדברים הטובים שצפים, אתם רוצים לאהוב אחד את השני. מה השתנה? ההתמקדות. במה אתה בוחר להתמקד? אם בן אדם מתמקד בצד, הלא טוב, אז הוא באמת בא לתגרה, בא לידי מחלוקת. אבל אם בן אדם מתמקד בצד הטוב של הזולת, והוא רוצה בעצם לבוא ולראות את הצד הטוב שבזולת, אז באמת יתוקן עולם. אני חושב שגם בימים האלה שאנחנו ככה, כל אחד לעצמו, כל אחד מתרחק מחברו, אני אומר, מה התפקיד של הימים האלה? מה, אנחנו רוצים לאהבת ישראל, ואומרים לבן אדם, תיקח 400, תיקח 2 מטר מהחבר שלך. מה? אנחנו רוצים להתאחד. אולי, אני אומר על דרך אולי, אולי אפשר לומר שהעניין הזה של הריחוק, הוא בא בשביל להגדיל את הגעגוע. כשלוקחים אבא ובן ואומרים לו, אתם אסור לכם להיות ביחד. שבועיים עכשיו לא ראוי שתחיל. וואי, זה מגדיל את הציפייה. בן אדם הולך למילואים, שבועיים. לא חוזר הביתה. גם אם היה בעיות לפני זה, הבעיות נפטרות. איך הבעיות נפטרות? כי שבועיים ימים הוא לא ראה את המשפחה. שבועיים ימים הוא היה בנתק מוחלט. הדבר הזה מגדיל את הציפייה. מרומם את האדם למקום אחר של הסתכלות בעין טובה. כשאדם מתרומם להסתכלות הזו, אני חושב שיש תפקיד בעבודה הזאת. שלא יבוא עלינו העניין הזה של הפירוד. אבל אם הוא כבר בא, חס ושלום, אפשר להגדיל בזה את הציפייה. אפשר שהחיבור שלנו, שאנחנו יוצאים מהבידוד הזה, מהבדידות הכללית הזאת שקורית פה בעולם, זה מגדיל את הציפייה שלנו אחד אל השני. זה דבר שצריך לבוא ולאחד אותנו על ידי העבודה האישית של כל אחד ואחד, שישים לב אל עצמו, אל מעשיו, יבוא וישאל את עצמו, איך אני יכול יותר לתקן את המעשים שלי, ואיך אני יותר יוכל להתחבר לבני משפחתי, יותר יוכל להתחבר אל הילדים שלי, יותר יוכל להתחבר אל אשתי, יותר יוכל להתחבר אל העם שלי. ובזה יתוקן עולם. בזה שאנחנו נבוא ונתאחד ונתלכד, ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד. יחד, כולם קדושה לך ישלשו. כשכולם ביחד, אז קדושה לך ישלשו. וביחד כרגע היא לאו דווקא בקרבה, כי נאסר עלינו הקרבה, אבל הפיתוח הלבבי שצריך להיות בתוכנו, זה המטרה. זה העניין, לפתח בתוך תוכנו את אותה אמונה גדולה שהכל מיתו יתברך, ואין יותר שום פחד בעולם. ואת אותה ידיעה וודאות של השגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו, ואת אותה טהרה פנימית שאנחנו נדרשים לקראת הימים הגדולים האלה, שאנחנו בתוכם, לקראת חג הפסח, שבעזרת השם עד אז יסיר השם מאיתנו כל מחלה וכל דברים רעים, ובעזרת השם נשב כולנו יחד והגדת לבנך, נוכל לקיים בשמחה ובטוב לבה. בעזרת השם שנזכה לכל הברכות האמורות בתורה. זק וברוך.